שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על הסכמי הנורמליזציה במלאת שנה לחתימתם. במהלך החודש האחרון ציינו את האירוע הזה בכנס מקוון שהתנהל כאן במכון. אנחנו נעסוק בדברים שעלו שם וגם בפרספקטיבה של שנה אחרי האירוע, מה הוביל להתפתחות הזאת, לפריצת הדרך המדינית הזאת, מה מאפשר את המשך התהליך ומה מכל זה תלוי גם במדיניות הישראלית. עמנו מי שארגן את הכנס וניהל אותו, דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר במכון, מומחה למדינות המפרץ. שלום רב יואל.
שלום.
נתחיל בתהליך שקדם להסכמי הנורמליזציה. יום בהיר אחד בחודש אוגוסט 2020, אנחנו שמענו על ההישג הזה, על פריצת הדרך המדינית הזאת, בהכרזה משותפת של ארצות הברית, ישראל ואיחוד האמירויות, ומאז הצטרפה גם בחריין, בהמשך התהליך, גם מרוקו וסודן הפכו להיות חלק ממה שנקרא מעגל הנורמליזציה, ושמענו על עוד מדינות שהן פוטנציאל להצטרפות לתהליך, אבל כרגע נתמקד במדינות שחתמו איתנו על הסכמי הנורמליזציה. מה שמענו מהאורחים שלנו על התהליך שקדם לפריצת הדרך המדינית ההיסטורית הזאת?
כן, ב-13 באוגוסט התבשרנו, יום חשוב מהרבה סיבות. ראשית אני רוצה להגיד שזה אירוע חשוב בקנה מידה דיפלומטי, אירוע משמעותי מאוד עבור ישראל. השפעתו ארוכת הטווח על הביטחון הלאומי, על המאזן האסטרטגי הכולל של ישראל באזור, תצטרך להיבחן. הפרספקטיבה של שנה עדיין לא מספיקה כדי לבחון את את השאלות האלה, אבל היום אנחנו נהיה אופטימיים. היום אני מסתכל על חצי הכוס המלאה. שאלת איך זה קרה. כל מדינה הצטרפה הבאנר הזה של הסכמי אברהם. אגב, אנחנו צריכים לפרק אותו. בסוף זה הסכם אחד עם איחוד האמירויות, הוא רובוסטי, ועוד שלושה הסכמים שלאט לאט ניצוק בהם תוכן, אבל בוודאי ההסכם עם סודן, עדיין ישנה הרבה עבודה לפנינו. כל אחת הצטרפה, כל מדינה מארבעת המדינות, מקוורטט הנורמליזציה, אני קורא לזה, הצטרפה להסכמים, אגב, זה הסכמים טרילטרליים עם ארצות הברית גם, זה לא רק עם ישראל, כדי לממש אינטרסים ויעדים שלה. שיקולים קרים, זה בסדר, זה יחסים בינלאומיים, לכל מדינה סט אינטרסים מסוים, אגב גם סט רגישויות משלה שהשפיע משפיע עד היום על קצב מימוש ההסכמים, על היכולת להתקדם קדימה. אנחנו רואים את איחוד האמירויות בקצב הרבה יותר מהיר, אחרי הבחריין, מרוקו, וכמו שאמרתי לפסוף סודן. לכל מדינה היה סט דרישות משלה מול האמריקאים, אנחנו יודעים את זה היום, שאלמלא אותן דרישות, אני לא יודע אם היינו יכולים לחתום. תכף ניגע גם בממשל האמריקאי. הנורמליזציה עם איחוד האמירויות, אמרתי, מתקדמת מהר, מניבה פירות, אגב, בעיקרם כלכליים. זה בסדר גמור. אגב, בשנה אחת מול איחוד האמירויות הייתה התקדמות שלא ראינו בתחומים מסוימים מעל 40 שנה עם מצרים. אז
זה מלמד גם על הכוונה שהייתה להם מלכתחילה?
זה מדמי להכוונה, זה מדמי ליכולות, השאיפות, האמביציה, המשאבים האדירים שיש למדינה שפועלת למימוש אינטרסים. אנחנו מדברים על היקף סחר כבר של חצי מיליארד דולר, היקף סחר מדווח, אגב כולל יהלומים, אבל זה לא כולל הייטק ודברים אחרים. והכי חשוב, וזה מה שבאמת מחמם את הלב וחשוב לי מאוד באופן אישי, זה מתקיימים התנאים לשלום חם. נחתמו הסכמים תרבותיים עם האקדמיה, איכות סביבה, ביטחון תזונתי, אגרוטק, מים, רפואה, סייבר, דברים שלא ראינו, כמו שאמרתי, 40 שנה מצרים.
ויש שיתוף פעולה הולך ומתהדק, נכון?
ויש שיתוף פעולה הולך ומתהדק. יש שיגידו, בוודאי הקהילה העסקית, רגע, זה לא מהר, אבל מה הם מצפים? ש-70 שנה של עוינות עם המרחב הערבי תיסגר בשנה? שוב, חצי הכוס המלאה, הרבה מאוד קורה, וידינו עוד נטויה.
ונציין גם את בחריין.
נכון.
ששם ביקר שר החוץ
ביקר
שלנו.
ביקר השבוע שר החוץ.
ואמרנו לגבי מרוקו ולגבי סודן, ציינת בסוף הדברים, שאיתה עוד יש איזושהי כברת דרך לעבור, עד שאפשר יהיה כלומר, לברך על הסכם כתוב שיש בו סעיפים שדומים לאלה, מקבילים לאלה שנחתמו עם איחוד האמירויות.
אנחנו, מי שמכיר את סודן קצת, הרגישויות, את הבעיות הפנימיות, מבין את הרגישות.
בוא נדבר על האתגרים שעומדים בפנינו וגם בפניהם, ואני רוצה גם לחבר את הנושאים האלה שעליהם אנחנו מדברים לסוגיות אזוריות שבהן אנחנו עוסקים, אתה יודע, בשגרה, כאן במכון, הסוגיה האיראנית, הזכרנו את ארצות הברית שבלעדיה כל זה לא היה קורה, העובדה שהתחלף הממשל בארצות הברית, ועוד כהנה וכהנה נושאים שאתה חושב שקשורים באתגרים להמשך הדרך בנורמליזציה.
בהחלט, כמו שציינת. אז אני אציין ארבעה אתגרים משמעותיים, ואני אפתח באתגר, אתגרים שמשפיעים על קצב ההתקדמות, ומשפיעים גם על השיקולים של אותן מדינות שעדיין יושבות על הגדר. והשיקולים הם ראשית, באמת, כמו שהזכרת, השיקול האמריקאי. העובדה, תראה, ממשל טראמפ היה הכוח המניע מאחורי הסכמי אברהם. האינטרס של אותן מדינות שחתמו על הסכמי אברהם היה לחזק ולבסס את היחסים מול ארצות הברית, וכמובן לקבל כל מיני תמורות שממשל טראמפ היה מוכן לתת, וממשל ביידן כנראה לא מוכן לתת. אני אומר כנראה כי יש עוד זמן ואנחנו יכולים לראות, אבל נראה שהוא מסויג יותר, בוודאי בשאלת המחיר, מה הוא מוכן לתת, איזה תמורות הוא מוכן לתת, עבור אותן מדינות שתצטרפנה. ביידן גם מציג אג'נדה, סדר יום שונה, אג'נדה שונה. המזרח התיכון לא נמצא בראש סדר העדיפויות. דברים אחרים נמצאים. הוא אפילו ביקורתי כלפי חלק מהמדינות שחתמו על ישראל או שרוצות לחתום עם ישראל ומנהלות קשרים עם ישראל מתחת לשולחן. אני מתכוון כמובן לסעודיה, ביקורת על זכות אדם, נושאים אחרים. זו הסוגיה המרכזית. סוגיה נוספת היא הסוגיה הפלסטינית, היא לא נעלמה, חלק אולי קיוו שהיא תיעלם, היא לא נעלמה. אמנם צלחנו מבחן משמעותי ראשון במבצע שומר חומות, למרות הביקורת החריפה שהושמעה גם מאותו קוורטט נורמליזציה, גם מאותן מדינות, הביקורת התרכזה באירועים בירושלים בעיקר, ולא אחר כך מה שקרה בעזה. אף אחד לא נסוגה מההבנות, אף אחד לא שלחה שגרירים בחזרה, אף אחד לא דיברה בגנות הנורמליזציה עם ישראל, וזה מאוד מעניין ומאוד צריך לשמח אותנו, וזה סימן מאוד חיובי. אם כי, זה עדיין תזכורת שהנושא הפלסטיני שם יכול להעיב, יכול להפריע, ואנחנו יודעים את זה. הנושא השלישי שהוא אתגר, הוא הנושא האיראני. גם הוא נוכח מאוד בסדר היום, בטח של ישראל והמזרח התיכון.
אפשר לומר שזה אפילו תמריץ לכל מה שראינו, או ש... זה יכול להיות במידה מסוימת גורם מזרז וגם גורם מעכב.
אז הנה ענית, זה גם וגם. בהחלט זה היה שם כאחד הגורמים שהאיצו במדינות עוד לפני, הרי היה שיתוף פעולה שקט במשך הרבה מאוד שנים. מה שעמד מאחורה במידה רבה זה גם הנושא האיראני. אבל לנו ולכמה מהמדינות, בוודאי במפרט, שכנותיה של איראן, שיש להם רגישות שונה לנושא האיראני, קרובות יותר, הן פגיעות יותר, הן מנהלות דיאלוג מול איראן בשנתיים האחרונות, דיאלוג מואץ. גם קודם היו כמובן קשרים, הן מגדרות סיכונים, עושות הג'ינג מאוד מאוד בולט. הדבר בהחלט יכול להשפיע בוודאי באספקט הנראות של היחסים עם ישראל. אני לא אתפלא עם איראן גם שולחת מסרים במשתמע, ויש לה אינטרס לחבל בוודאי בהסכמים האלה. ראינו את התגובות האיראניות הקשות אחרי ביקור שר החוץ לפיד, בבחריין, בוודאי לצנינים בעיני איראן. אני מאמין שהאיראנים בוודאי חוששים ולא אוהבים, חוששים מהיכולת של ישראל, שישראל יותר קרובה לאיראן, אופרטיבית.
ומגיעה לאינטימיות עם המדינות שקרובות אליה.
נכון.
דרך אגב, בהקשר אחר לחלוטין, עכשיו יש מתיחות בגבול איראן-אזרבייג'אן.
נכון.
וגם שם יש טענה, לא בגלל הסכמי נורמליזציה, על רקע שיתוף פעולה בין ישראל לאזרבייג'אן, שהישראלים נמצאים על הגבול עם איראן, וזה לא מקובל עליהם. זאת אומרת, זה מאפיין את המדיניות האיראנית כנראה באופן כללי, בחזיתות אחרות גם.
אני חושב שמתחת לפני השולחן ימשיך התיאום והביטחוני, המודיעיני, מדינות שחתמו על הסכמי אברהם, מדינות שעדיין לא חתמו על הסכמי אברהם מול איראן, בנושא האיראני. זה לא הולך להשתנות. ההפך, לפעמים דווקא היציאה לאור יכולה לפגוע בדברים שקטים שאתה רוצה לעשות. כן. אבל בפומביות, מה שנקרא, אני חושב שבגלל הרבה מאוד דברים, המדינות האמריקאית, המסע ומתן מול איראן, לאן ארצות הברית הולכת, החשש של אותן מדינות מאיראן גובר, והיכולת שלהם ליצור חזית אחידה עם ישראל מול איראן, בוודאי פומבי, היא נפגעת. הנושא האחרון, כן. האתגר האחרון שאני רוצה לגעת בו בקצרה, זה הנושא מה שנקרא people to people, הרחוב הערבי. Mm-hmm. תראה, גם בהסכמי אברהם, ההסכמים נחתמו בין אליטות, בין הממשלה בישראל לבין השלטונות באיחוד האמירויות, בבחריין, במרוקו. היחס של הרחוב הערבי, גם בחלק מהמדינות האלה לישראל מסויג, לפעמים אפילו עוין. נקודת אור אחת אפשר לראות באמת במפרץ, באיחוד האמירויות, שאפילו אחרי שומר חומות, יש כ-40%, שזה מאוד יפה, שעדיין תומכים בנורמליזציה, אבל הנושא הזה של דעת הקהל הערבית עדיין נותרה מסויגת מפומביות, מהחצנה של היחסים עם ישראל. אלו ארבעת האתגרים המרכזיים.
עכשיו בוא נעביר את נקודת המבט פנימה לסיכום הדיון שלנו, על מה שישראל צריכה ויכולה לעשות, א', כדי לשמר, לתחזק כהלכה את ההסכמים שהושגו, ששום דבר שם לא יתפורר, וב', כדי להרחיב את הפורום הזה של המדינות שחתמו על נורמליזציה, או שאמורות לכונן יחסי שלום או יחסים דיפלומטיים עם ישראל. מה לדעתך הנקודות העיקריות שחשוב ליישם במדינות הישראלית כדי שהתהליך הזה יימשך ואף יתרחב?
אז קודם כל אפשר לעשות הרבה. הכדור לא רק במגרש שלנו, ולא רק במגרש של הצד השני. קודם כל, הצד השני יכול לעשות לא מעט גם כן, כדי לבטל חוקי אנטי-נורמליזציה, למשל, שישנם בהרבה מאוד מדינות ערביות, כדי לשנות ספרי לימוד. יש הרבה מאוד דברים, ואגב, חלק מהדברים כבר מתחילים לעשות, בוודאי בייחוד האמירויות. גם בסעודיה אנחנו רואים ניצנים ומשהו הדרגתי שמשתנה. הצד השני יכול לעשות הרבה, הצד האמריקאי יכול לעשות הרבה. ישראל יכולה להמריץ ולדחוק בממשל האמריקאי כדי לעשות יותר כלפי המדינות האלה, כדי לאפשר להם אולי להיכנס למתווה של נורמליזציה עם ישראל. ישראל יכולה להחצין ולהראות כל מיני הישגים של הנורמליזציה, להבליט את פירות, את ההישגים ואת הפירות.
ראינו לפני ימים אחדים את ההשתתפות הישראלית בתערוכת האקספו בדובאי.
אקספו נפתח בדובאי בראשון באוקטובר, נכון?
המסר היה לעבר המחר, לקראת המחר, זה גם נכתב באותיות עבריות עם אותיות ערביות מחוברות.
נכון, ישראל יכולה להחצין את ההישגים, להבליט את ההישגים של הנורמליזציה. יש הרבה מאוד חסמים בירוקרטיים. שמעיבים, ואתה מדבר מצד השני, אומר, מה קורה לכם? מה זו הבירוקרטיה הזאת? טוב, במדינות אחרות, הן מתנהלות אחרת, משטר אוטוריטרי. אלו דברים שאפשר לעשות. אני הצעתי בזמנו, כבר בתחילת השנה, וכתבתי אפילו מאמר בגלובס, אפשר להציע, הנושא של הגנה אווירית, מאוד מאוד חשוב בעיקר בסעודים. האמריקאים מפנים יכולות של הגנה אווירית מהמפרד, בשל צרכים אחרים. ישראל יכולה לבוא לה ולעזור לאותן מדינות, בעיקר לסעודים, בשקט, בלי חשש לזליגה של טכנולוגיה. יש דרכים לעשות את זה. הם במצוקה אמיתית בנושא הזה, בוודאי מול החות'ים ומול האיום האיראני. וסעודיה מדינה שעדיין יושבת על הגדר, ואני בטוח שנדבר עליה גם ברעיונות הבאים.
אז אני חייב לשאול אותך לקראת סיום, מה הסיכוי נכון להיום? אנחנו מדברים שנה אחרי הסכמי אברהם הראשונים, ואחרי, הייתי אומר, אין ספור דיונים באפשרות שסעודיה תצטרף, ואיתותים מסעודיה, והיינו יכולים, אתה יודע, לקחת את זה כאיתותים חיוביים, לצד איתותים שהם שליליים לגבי כוונתה. מה לדעתך יאפשר כניסה לתהליך נורמליזציה עם סעודיה, כמו שהדברים נראים כיום?
בשנה האחרונה סעודיה דווקא ניסתה לאזן. זאת אומרת, אם איחוד האמירויות הלכה קדימה עם ישראל, סעודיה נסוגה לפחות חצי צעד לאחור, והבליטה את המחויבות שלה עדיין לפלסטינים וליוזמת השלום הערבית. צעד מאוד מעניין, כנראה לתקן גם את הרושם שהיא בעצם פתחה את הדלת, ואפשרה לאיחוד האמירויות, והסכימה ותיאמה, אפשרה הרי לטיסות לעבור בתחומה, והייתה ביקורת גם על סעודיה. יחסים רשמיים עם סעודיה יכולים להעניק הכשר דתי, ולאפשר למדינות, בשל המעמד הדתי שלה, ולאפשר למדינות אחרות מוסלמיות, זאת אומרת, ערביות ושאינן ערביות מוסלמיות, להצטרף לתהליך הנורמליזציה של ישראל, וזה מצוין. אבל יש ארבעה גורמים, רק ארבעה גורמים אנחנו נזכור, יש יותר, זה נושא רחב יותר. קודם כל פנימה, שמקשים על סעודיה להצטרף. קודם כל פנימי, בתוך הארמון, ככל הנראה יש איזו מחלוקת בין האב, המלך סלמן, חי ובועט עדיין, לבין הבן, לבין בנו, יורש העצר, מוחמד בן סלמן, שמציג גישה כנראה פרגמטית יותר ופתוחה יותר כלפי האפשרות של נורמליזציה עם ישראל. פנימית, סעודיה עדיין נשים אפילו את הממסד הדתי רגע בצד, עדיין מדינה שמרנית מאוד, עם אוכלוסייה שמרנית, וזה עוד אתגר עבור ארמון, אם הוא רוצה לצעוד קדימה ולפתוח את היחסים עם ישראל. הנושא השלישי הוא הנושא האזורי, יש תחרות גיאו-אסטרטגית בין סעודיה לאיראן, אפילו הייתי אומר, הייתי מזכיר את טורקיה בנושא הזה, ורגישות גיאו-פוליטית של הסעודים, מתוך חשש לביקורת מהיריבים האסטרטגיים שלהם. והנושא הרביעי, תראה, המעמד של סעודיה כשומר את המקומות הקדושים לאסלאם. הדבר הזה הוא פנימי, הוא אזורי, והוא בעיקר גלובלי, מול 1.5 מיליארד מוסלמים, וזה מעלה את סף הרגישות הסעודית, ואת המחיר שסעודיה תבוא ותחצין את קשריה עם ישראל.
נמשיך לעקוב ונמשיך לשוחח בנושא המעניין הזה, מרתק אפילו. דוקטור יואל גולז'נסקי, תודה רבה.
תודה רבה.